השבוע שאלנו באיפה הכסף, למה תיק הרווחה נותר הילד היתום של חברי הקואליציה? למה להתעסק עם צרות של אחרים כשהם ממילא יהיה קשה לקיים הבטחות? הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים. נראה אתכם בבקשה. עכשיו, קחו למשל את תיק החינוך. דווקא יש מי שרוצה אותו, גם עכשיו, אחרי הבחירות, וגם בממשלה היוצאת, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון רצתה את התיק הזה יותר מכל דבר אחר, וטוב שכך. רצתה, הגתה את רפורמת הבגרויות במקצועות של המורשת, החברה והרוח, במקום מבחנים, עבודות גמר בקבוצות. אבל רגע, לפני זה ישב על הכיסא המכובד הזה, שר החינוך יואב גלנט, לא עשה הרבה, ולפני זה הייתה רפורמת שר החינוך נפתלי בנט, 5 יחידות מתמטיקה ואנגלית, ורפורמת הסרדינים, ולפניו למידה משמעותית של שי פירון, ורפורמת חינוך חינם מגיל 3 של גדעון סער, ואופק חדש. מבולבלים? גם אנחנו. גם המורות והמורים והמנהלים, ובעיקר ההורים והילדים. ואיפה אנחנו בסולם ההישגים הבינלאומי? איפשהו בתחתית המדינות המפותחות, ה-OECD. הצלחה בלימודים תלויה בכסף של ההורים. מערכת החינוך מתנהלת כבר שנים בקווים מקבילים. תכף תבוא עוד רפורמה, לימודי ליבה מתרחקים, לימודי מורשת מדבקים לנו על הדלת. ככה לא בונים חינוך. Here comes the money! Here
we go! עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
בארצות הברית עדיין סופרים את הקולות בבית הנבחרים, הרפובליקנים יזכו ברוב בסנאט, שוויון כוחות עוד מעט נעדכן. מטה, פייסבוק, החלה היום בפיתורים של אלפי עובדים, כ-13% מכוח האדם שלה, בדרך להתייעלות, להתייעלות הגדולה ביותר בתעשיית הטכנולוגיה, על המשמעויות של מהלכי צוקרברג עוד מעט, וגם משרד הבריאות מזהיר את ציבור ההורים ממגפת שפעת קשה, חורף בעיקר בקרב ילדים קטנים, וממליצה על חיסון כפול. גם נגד שפעת וגם נגד נגיף האומיקרון, קורונה למי ששכח, זה עוד כאן, נשוחח עם הפרופסור סלמן זרקה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. חברת שטראוס תפטר 150 עובדים, רובם עובדי מטה ומשרדים. במסגרת תוכנית התייעלות, שטראוס תערוך רה-ארגון במחלקות שונות, ותמקד את השקעותיה בארבעה אזורים, ישראל, ברזיל, ארצות הברית וסין. החברה מעריכים שהשינוי המבני יחסוך לה עד 80 מיליון שקלים בשנה. קבוצת דלק השלימה את הנפקת חברת איתקה בלונדון לפי שווי של 2.9 מיליארד דולר. לירן לובלין, אנליסט האנרגיה של בית ההשקעות IBI, מסביר.
קבוצת דלק בעצם מכרה מתוך חלקה כ-10%, שיניבו לה הכנסות בשלב הנוכחי של בין 300 ל-340 מיליון דולר. אותם הכנסות צפויות להקטין את החוב הפיננסי של קבוצת דלק, ובעצם לתמוך במהלך שאותו הקבוצה הזאת עוברת במהלך השנתיים האחרונות של הורדת חוב פיננסי, שיפור הדירוגים ופתיחת שוק האג"ח מחדש של החברה. קבוצת דלק מנפיקה את איתקה ברף הנמוך שאותו יציבה. ההנפקה אומנם שלמה, אבל אי אפשר להגיד שזה בשווים שלהם יחלו בקבוצת דלק. נראה איך השוק יזכור את זה בהמשך הדרך.
הרשות לניירות ערך עצרה איש עסקים בחשד לעבירה של הרצת מניות במיליוני שקלים. החשוד שעל פי פרסום, על שמו הוטל צו איסור פרסום, שוחרר בתנאים מגבילים. קואליציית ארגוני המאבק להגנת הסביבה יוצאת למאבק נגד יוזמת האוצר והחברה הממשלתית קצא לקדם עסקה להפיכת נמל אילת למסוף להעברת נפט מהמפרץ הפרסי לים התיכון. מור גלבוע, מנכ"ל ארגון צלול, אומר לאיפה הכסף שהתוכנית תגרום לנזק סביבתי משמעותי.
עסקת שינוע נפט של קצא מתכננת להעביר עשרות מיליוני טון נפט בשנה, דבר שעלול לפגוע אנושות בשוניות האלמוגים של הים האדום. מדובר באזור שעמיד יותר להתחממות הגלובלית ולכן מהווה מקלט לאלמוגי העולם ולשוניות ש-50% מהם כבר נהרסו כתוצאה ממשבר האקלים.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד על הצרות של צוקרברג. שלום נבות רבלסי, כתב הטכנולוגיה גלובס.
שלום, שלום.
שלום, שלום. מטה, פייסבוק, מתחילה היום בפיטורי אלפי עובדים, כ-13% מסך כוח האדם של החברה. מה שנקרא, צוקרברג הגיע לקצה גבול היכולת שלו, כי הוא בעצמו הפסיד מיליארדים מיונו האישי. אז בוא תן לנו הסבר קצר.
בוא נגיד את זה, אם ככה, הם מסתכלים באמת על מטה בשנה האחרונה הזאת, אולי השנה באמת הגבוהה ביותר של צוקר ומטה מאז ההנפקה, כמו שאת אמרת, באמת 13% מכוח האדם בחברה, 11,000 עובדים, יותר מ-11,000 עובדים, אנחנו כבר מתחילים לקבל אינדיקציות לגבי מה עומד לקרות כנראה בישראל ביחס לעובדים האלה, אבל עדיין לא בטוח. וכאמור, משיא מטורף של שווי שוק של טריליון דולר באוגוסט האחרון, ירדה וצנחה עד 255 מיליארד דולר, זה ירידה, זה 70, יותר מ-70% של בום מטורף.
כן, אני אמרתי נבו שהוא הפסיד, הוא שם את הונו האישי על הסיפור הזה, כמה הוא הפסיד?
אני לא בטוח כרגע במספרים מדויקים, אבל
סביב 150 מיליארד, נכון? יש מצב.
נכון מאוד, אני מזכיר לכם שהוא היה ברשימת העשירייה מעשירי העולם, ולאט לאט התחיל לרדת בגלל כל הירידות האלו, בעיקר, שוב, וזה גם אנחנו רואים שמשתקף מאוד מאוד במכתב שלו, הוא מדבר על אופטימיות יתר ביחס לגיוסים, הוא ניסה להצמיח את החברה מהר מאוד, וכמובן הוא גם אוהב, הוא מנסה גם לנסות להרגיע את המשקיעים ביחס לחלומות המטאוורס כל כך כל כך משמעותיים.
תגיד, מה בעצם קרה לחברה הזאת, לפייסבוק הגדולה? כי זה כבר תהליך של הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שמניות הטכנולוגיה צונחות, ויש משבר גדול מאוד בארצות הברית סביב המניות האלה, אבל זה לא רק זה. כלומר, פייסבוק, אני חושבת, מובילה פה איזשהו קו, היא בראש, אבל היא גם מפסידה הכי הרבה.
אז באמת, ההנחה זה הרבה מאוד מומחים, הרבה מאוד אנליסטים, גם בוול סטריט כמובן מסתכלים על זה מאוד קרוב, כי לפייסבוק, למטה, יש בעצם שתי בעיות מרכזיות מאוד מאוד גדולות. הראשונה זה מה שקרה פה בשנה האחרונה ביחס למוניטין שלה. עד עכשיו תמיד כל הרשתות החברתיות חטפו ביקורת כזו או אחרת, אבל עכשיו, בשנה האחרונה, כשפרנסיס האוגן עובדת לשעבר, חשפה את אותם מסמכים, אפשר להקיד, מה שקורא להם, מפלילים, כשמראים איך המוכיחים, איך החברה בחרה בצמתים מאוד מאוד חשובים, להעדיף את המקסום הרווחים, להעדיף את הכסף על פני בטיחות של המשתמשים, כשראו איך בנות נוער, איך הדימוי גוף שלהם נפגע עוד יותר ברשתות החברתיות, בפייסבוק החליטו לא לפעול כדי לשנות את זה, והמוניטין של החברה מאוד מאוד נפגע, הסתכלו על החברה הזאת בצורה מאוד מאוד לא טובה, וזה משהו שנשאר לנו במאחורה בראש, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו זהים, זה בעיה אחת של פייסבוק. הבעיה השנייה זה שכל חברות הפרסום בשנה האחרונה, גם בגלל התנודות המקרו-כלכליות, גם בגלל המלחמה ברוסיה, גם בגלל שהתחרות מאוד מאוד גדלה, טיק טוק נכנסה ושינתה לחלוטין את כל השוק הזה, פייסבוק נשארה אותו דבר, זאת אומרת, היא נשארה רק בפרסום, רק בצורה הזאת, ואז הגיע שינוי מדיניות מאוד ענקי של אפל ביחס לפרטיות המשתמשים, ופייסבוק, היכולות שלה לתרגט את הפרסומות המדויקות למשתמשי אפל, ירדה מאוד, וכשהיא שמה את כל הביצים בסל הזה של הפרסום, אפשר להצביע בקלות קצת מפחידה עבורה, שאין לה מנוע צמיחה משמעותי ביחס לדבר הזה.
כלומר, אין לה אופק, והשאלה הבאה היא, האם זה בעצם, אנחנו רואים את תחילת הסוף של הדבר הזה, או שזה לא בא בחשבון? כי הרבה מאוד צעירים, כמובן בורחים לטיק טוק, לאינסטגרם, שאינסטגרם זה גם של צוקרברג, השאלה אם פייסבוק בעצם סיימה את התפקיד שלה, כלומר, היא הייתה הפלטפורמה הראשונה, ומכאן כל השאר, ואפשר להגיד, אוקיי, שלום, ביצינו, תודה רבה.
אז אני חושב שזה
הגזמתי?
לא, אז צוקרברג יגיד לך רגע חכי, ואז יענה לך את השתי התשובות שהוא עונה לכולם, ואנשים מסתכלים עליו קצת ברמת גבה אולי מוזרה, ולזאת הסיבה גם למה הוא מאמין בזה כל כך הרבה. הדבר ראשון, יש את טיק טוק, בסדר, נשיק בעצם את המוצר המקביל, יש באינסטגרם ובפייסבוק את הרילס, שזה בדיוק אותו דבר כמו טיק טוק, אפילו זה מתבסס על המידע של המשתמשים, אז אולי זה אפילו אמור להיות באיזשהו מקום יותר טוב, אבל יש מתחרה, אולי לא מספיק טוב בהשוואה, אבל קיים, ואז אנחנו מגיעים למטרה או לדרך המרכזית שמרק צוקרברג מנסה לעשות את זה, וסתם ממש את הכל בו, זה באמת המטאוורס, ולמה זה כל כך משמעותי? משתי סיבות, א', כי זו טכנולוגיה חדשה שאמורה להדהים את כולנו, שמים משקפיים, נכנסים לעולמות וירטואליים, אבל הסיבה השנייה, שבמטאוורס מרק צוקרברג קובע את הכללים, לא אפל, לא מייקרוסופט, לא אף אחד מהחברות תקבע לו מה הכללים ואיך הוא יכול לאסוף את המידע על המשתמשים, הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, וברגע שהוא גם שולט בפלטפורמה, אבל גם מחדש וגם גורם לנו להיות להידהם מזה וליהנות מזה כל כך, כאן הוא ינצח. השאלה שצריך לשאול זה אם הוא באמת יגיע לדבר הזה, כי כרגע הוא רק משקיע ורואים איך ההשקעות מטורפות, אבל הוא לא מרוויח חזרה פנימה כמו שהוא צריך לעשות.
נבו טרבלסי, טכנולוגיה גלובס, תודה רבה נבו.
תודה לכם.
שלום, שלום. יזהר שי לשעבר שר הטכנולוגיה, וכמובן משקיע הון, שותף בקרן דיסטרפטיב AI. שלום, יזהר.
שלום, ענת. אני, לך ולמאזינים.
שלום, שלום. אני לא יודעת אם הגזמתי, או שאני, אולי זה איזה מין תקווה קטנה בלב. יכול להיות שאתה יודע, עוד מעט לא יהיה פייסבוק, או שבאמת אני קצת ממהרת לשפוט?
נראה לי שקצת נחפזת. פייסבוק בריבון האחרון הכניסה כ-28 מיליארד דולר. בריבון הזה, הקונצנזוס של האנליסטים הוא שהיא תעבור את ה-30 מיליארד דולר בהכנסות. זו חברה ש-2 מיליארד אנשים נכנסים יום יום לפלטפורמה שלה המרכזית שנקראת עדיין פייסבוק, ועושים שם את, עושים שם את החוויות שלהם, רושמים את הרשמים שלהם, וכ-3 מיליארד איש בחודש נוגעים בה, כשליש מאוכלוסיית כדור הארץ, כך שיש שם עוד הרבה נכסים. ובואי לא נשכח מעבר לזה, וואטסאפ, תראי לי מישהו שלא נגע, דיבר, עשה, התקשר, עשה משהו חשוב בוואטסאפ בשעה האחרונה.
חס וחלילה שיתחו לנו את זה, כן.
וגם זה שייך לפייסבוק וגם אינסטגרם, כך שהנכסים של פייסבוק שנוגעים בכולנו הם עדיין מאוד משמעותיים. כן, יש משמעות דרמטית לפיטורים האלה של 11,000 עובדים, ואסור לנו להקל בהם.
ועכשיו, למה זה מגיע? זאת אומרת, זה מגיע כי הוא מפסיד הרבה מאוד כסף, הוא משקיע מעונו האישי צוקרברג כ-150 מיליארד דולר, זה, ושוב אני חוזרת לשאלה הראשונה שלי, הפלטפורמה הזאת הייתה הראשונה, ובורחים ממנה צעירים, והזכרנו את וואטסאפ שכל העולם משתמש בו, אינסטגרם לא רק צעירים, טיק טוק לא שלו, כלומר, הוא היה באמת החלוץ, אבל אם הוא לא ישנה משהו, הרי ארגון הזה לא רק לפטר אנשים, אלא לעשות באמת צעד דרמטי, אז זה יישאר, הוא ימשיך להסתובב סביב עצמו.
נכון, ובעולם הטכנולוגיה יודעים לספר שלא לעולם חוסן. ענקים טכנולוגיים ושליטים במרומי עולם הטכנולוגיה של 20 שנה אחורה כבר בקושי מוכרים היום. בואי נזכיר את חברת מוטורולה, ממציאת הטלפון הסלולרי, וחברה ענקית של שנות ה-90, אם תקחי היום ילד ממוצע בבית ספר ומעלה, אולי אפילו עד גילי ה-30, אנשים אפילו לא שמרו את שם החברה הזאת. אני לא חושב שזה עתידה של פייסבוק בעוד 20 שנה, אבל כיוון שה הסכנה הזאת קיימת, ומרק צוקרברג הוא מנהל מוכשר, ובתור שכזה אני מניח שהוא גם פרנואיד כמו כל מנהל בכיר בהייטק, הוא יודע שזה עלול להיות סופו, והוא מגיב במהירות, באכזריות, בדרמטיות. קראתי את ההודעה שלו, הוא מאוד מאוכזב, הוא לוקח אחריות אישית, שימו לב הפוליטיקאים במדינת ישראל, הוא אומר אני אשם, אני לוקח אחריות, אני אתקן, ואכן הוא עושה את זה בצורה מאוד חדה.
כן, אבל אתה יודע איזר שחלק מכל מה שקרה מהתהליך ההידרדרות של פייסבוק, מטה, זה בעיקר גם שיתוף הפעולה עם הפוליטיקאים וכל מה שאנחנו יודעים כל כך הרבה שנים, אז
נכון,
יכול להיות שהוא יסיק מסקנות.
נכון, והניצול לרעה, לא רק שיתוף הפעולה, גם הניצול לרעה של פייסבוק לצורך מערכות פוליטיות. פייסבוק השפיע על בחירות דמוקרטיות במדינות כמו שהוכח בחקירות ה-FBI ובמקומות אחרים. אנחנו ראינו את החשיבות שלה דרך הנגיעות שלה בדמוקרטיה המערבית, ומכאן גם אנחנו צריכים להסתכל על הפיתורים האלה בדאגה מסוימת, כמו שאנחנו צריכים להסתכל גם על מה שקורה בטוויטר. בסופו של דבר, כן, יש פה עניין כלכלי, מפטרים אלפי עובדים בטוויטר ובפייסבוק. מצד שני, הפלטפורמות האלו הן מקור מידע, הן ערוץ תקשורת, הן מקום שבו מתקשרים באופן מיידי את מה שקורה בין דעות לחדשות, ולכן חשוב לנו אפילו בתור דמוקרטיה לראות שמה שצוקרברג עושה כן יבריא את החברה הזו, וכן אולי גם ימקד אותו לצורך שינויים שהוא חייב לעשות כדי לשמור על פייסבוק מעודכנת.
זה מאוד קשה איזר שי לשאול, אבל איך מחזירים צעירים לפייסבוק בכלל?
זה אחד הדברים שאני בטוח מעסיק מאוד את הנהלת פייסבוק בצדק. הצעירים עברו לאינסטגרם, לטיק טוק, למקומות אחרים, ופייסבוק איפשהו ננטשה על ידי הדור הצעיר. אחת הסיבות המרכזיות למטאברס היא שכמו שאמר הכתב של גלובס נבות, שם ייקבעו הכללים על ידי מרק צוקרברג, ויש לו תקווה שהדור החדש שקל לו לראות את עצמו פעיל בעולם המטאברסי הזה, בעולם דיגיטלי דרך אבטארים וכל מיני דמויות דיגיטליות, יש לו תקווה ששם כן הוא יהיה מוקד משיכה לצעירים ולאורח חיים חדש, ועד כדי כך שלא כל כך כמו בסדרי מטריקס למיניהם, אנחנו לא נבדיל בין עולם אמיתי לעולם דיגיטלי במטאברס למציאות, ושם זה בהחלט מרחב של צעירים, אולי לשם הוא יצליח להחזיר חזרה את המיליארדים שהוא השאיר כאן.
טוב, יזהר שי, קודם כל תודה רבה. באופן אישי, אתה יודע, אני תמיד ממליצה לאנשים שלא בדיוק מבינים ברשתות, והם לא בדיוק הכי טכנולוגיים, אל תעלו סתם דברים, כי זה רודף אחרינו, לכל מקום. אז מי שלא מבין, שב בשקט, כלומר, תסתכלו
בשביל... אל תעלו יותר מדי, קחו בחשבון שכל דבר שהעליתם יישאר שם לנצח, ולכן הקפידו בדבריכם, ומצד שני גם אל תתרגשו יותר מדי ממה שכותבים עליכם, הכל בסדר, זה העולם שבו אנחנו חיים.
טוב, אני לא מרחמת עליו באופן אישי, אבל הנה, הגענו עד הלום. יזהר שי, תודה רבה.
תודה, יום טוב.
שלום, שלום. עכשיו אנחנו לעדכון תנועה. אוקיי, חזרנו, בחירות האמצע בארצות הברית לשני בתי הקונגרס. לא דרמה כמו שציפו או קיוו, בואו נאמר, הרפובליקנים. קרו שם דברים מאוד מאוד מעניינים. טל שניידר, כתבת פוליטית, מדינית, זמן ישראל, גם מומחית לענייני ארצות הברית. אהלן טל.
אהלן,
אחר צהריים טובים. אז קודם כל, איך אנחנו מסכמים, האם כבר יש תוצאות סופיות לפחות לגבי הקונגרס?
לא, אז אין עדיין תוצאות סופיות בשני הבתים, אבל פחות או יותר מבינים כבר שהקונגרס הולך לכיוון של... הם כרגע אומרים רוב של בן אדם אחד או שניים, זה גם כן, זה בעצם כמעט שוויון, וזה לא משנה, ברגע שיש בן אדם אחד יותר בצד הרפובליקני, אז היושבת ראש בית הנבחרים תתחלף, ננסי פלוסי, ויכנס מנהיג רוב רפובליקני, אבל הוא לא יבוא עם איזה רוב סוחף והצלחה פוליטית, אלא הוא יבוא קצת מבועס, כן?
כן, ברור.
זה כמו 60-60 אצלנו כזה.
נכון,
כזה.
נכון. עכשיו כרגע זה עומד על 178-199, צריך 218 כדי לקחת את הבית.
נכון, ובעצם צריך שיהיה, כן, 219, כן. 218 זה כבר הרוב, אני חושבת, נכון. וההנחה היא שהרפובליקנים יגיעו לזה, נשאר לספור עוד כל מיני כאלו שמתנדנדים, אבל הנחה די סבירה שזה כבר, את יודעת, אם כל המתנדנדים, הם בוא נגיד, הרפובליקנים יותר קרובים ל-218 מאשר הדמוקרטים.
נכון, מדינה, נכון.
אז בתוך מה שנשאר במתנדנדים, אם ברגע שהם יקחו במינימום חצי מזה, הם כבר עוברים.
הבנתי. עכשיו, תגידי, בכל זאת, בואי נתחיל למנות ההצלחות, נגיד, של הדמוקרטים.
אז קודם כל, אין, בבית הנבחרים.
כן,
אין פה,
בוודאי, עוד לא דיברנו על הסנאט.
אין פה תבוסה כוללת של בדרך כלל בבחירות אמצע הקדנציה, אחרי שנבחר הנשיא, יש ככה, את יודעת, הרוב עובר לצד שני, לפעמים בפערים של 30-40. אין את זה.
נכון.
יש כל מיני אנשים שהם היו טרמפיסטים כאלו של מכחישי בחירות 2022, מכחישי בחירות 2020 שאיפו אותם, כמו לורן ברבוט, כאלו טיפוסים, את יודעת, כל מיני טיפוסים שלא נכנסו, חלק כן נכנסים, מרג'ורי גרין כן נכנסה, אבל בגדול המחוזות זה מאוד מקומי, אז בכל מקום, את יודעת, זה יכול להיות עיר מסוימת או אזור כפרי מסוים, שבו יש תמיכה לשגיונות של טראמפ, של לבטל את מערכת הבחירות הקודמת, ויש אזורים עירוניים שלו, אז במדינה מסוימת יכולה להיות חלק ככה, חלק ככה.
כן, אוקיי. עכשיו בואי נעבור לסנאט. באמת, פה אין הכרעה, ויש מצב שהולכים לסיבוב ב', נכון?
אז קודם כל, הסנאט הוא הבית היותר חשוב, כי שם ממנים שופטי עליון, שם מאשרים את כל המינויים של הממשל, אז נורא נורא, זה הרבה יותר קריטי לממשל שלא רוצה להפוך להיות לגמרי ברווז צולע, זה שיהיה לו... בסנאט...
בכל מקרה ביידן לא יוצא מהסיפור הזה ברווז צולע, זה כבר צריך לשים על השולחן.
לא, הוא יכול היה לצאת, תלוי, תראי, תלוי מה יהיה בסנאט. אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה שחסרים ארבע מדינות שלא הכריעו סופית. וכרגע זה נראה שזה מתחלק חצי חצי, שתי מדינות כנראה יהיו דמוקרטיות ושתי מדינות רפובליקניות, אבל, ואז הסנאט יגיע לחצי חצי. אבל מה הבעיה? הבעיה היא פה שבג'ורג'יה, גם אם אתה מנצח, אתה לא באמת מנצח עד שאתה לא מקבל מעל 50%. רק במדינה ג'ורג'יה, כל כדי את בארצות הברית יש 50 מערכות בחירות שונות, כל מדינה כללים אחרים. ולכן, למרות שהמועמד הדמוקרטי מוביל שמה כרגע...
ממש בשברי אחוזונים כאלה.
ב-30 אלף קולות, לא... הוא מוביל ביותר מאחוז.
אוקיי, אבל המועמד הבעייתי, הרשל ווקר, שהוא המועמד של הרפובליקנים, בעצם הלכו עליו בכל הכוח, וזה לא, ועובדה שזה לא הולך.
לא, אז כרגע הוא נמצא במקום פחות טוב, הרפובליקני. מה הבעיה? הבעיה היא שאם האחלס הדמוקרטי כביכול יכול היה להיות המנצח כבר. אבל בגלל שהוא מקבל כרגע 49.4 ולא 50, אז יש מועד ב'.
אוקיי. מתי מועד ב', אגב?
עוד חודש.
עוד חודש, אוקיי. טוב, מילה אחת...
בשאלה שם, השאלה באמת מה ילך, אם יהיה קמפיין, אתה יודע, יהיה קמפיין מטורף שם. דרך אגב, בדיוק מה שקרה לפני שנתיים, ג'ורג'יה נשארה אחרונה, ובסוף ניצח הדמוקרטי ברגע האחרון.
בדיוק, היא הייתה המכריעה. טוב, רציתי שתגידי לי שתי מילים על רון דה סנטיס, שהוא רפובליקני, והוא זכה בכל הקופה, טראמפ לא תומך בו, והוא עשוי להיות מתמודד מול טראמפ, אם טראמפ יכריז.
כן, אז מדובר במושל פלורידה, שבמהלך כל השנים האחרונות גם לא בדיוק אהב את כל הוראות הקורונה של הממשל הדמוקרטי, ויצא הרבה מאוד נגד הסגרים ונגד חובת עטיית מסכות וכולי. הוא מאוד פופולרי בפלורידה, הוא ניצח ב-57%, זה הישג מדהים. פלורידה בכלל עברה להיות כמעט רפובליקנית, היא כבר לא כל כך מדינה מתנדנדת יותר. והיא מדינה מאוד חזקה. והוא באמת יצא, הוא ככה, הוא מנהל עם סתם מערכת יחסים כזאת של, הוא לא בדיוק, הוא לא מוכן להיות טרמפיסט.
כן, בדיוק.
והוא לא מוכן להכחיש, בקיצור, כתוצאה מזה שהוא לא מוכן להיות טרמפיסט, טראמפ נכנס בו, טראמפ גם תושב פלורידה, צריך להגיד.
נכון.
טראמפ כל היום מתפתח.
נכון, אבל הוא לוקח את הקופה וזה אומר משהו.
וההתקשבות הזאת בונה אותו, תכף.
בדיוק. טל שניידר, זמן ישראל. תודה רבה, טל.
תודה, ביי.
שלום, שלום. רן ניצן הוא מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות, על מלחמת סין, ארצות הברית, ולשעבר, הציר הכלכלי שלנו בוושינגטון, שלום, רן.
אהלן,
אהלן. אז קודם כל בוא נדבר על הבחירות והעניינים הכלכליים. איך הולכות להשפיע תוצאות הבחירות? אני כבר רואה בבורסה, אני לא בטוחה שזה יתחיל בפלוס, במינוס, יכול להיות שזה יתחיל בפלוס אפילו. איך זה עשוי, עלול להשפיע על הכלכלה האמריקנית כשאנחנו יודעים את תמונת המצב?
כן, בוא נתחיל בתמונת המצב. ארצות הברית האינפלציה בה מגיעה ל-8%. הצמיחה של המקרטעת בסביב 2.5% בלבד. תחת הנתונים הללו יוקר המחיה הולך ועולה ומרים את הראש. ועכשיו השאלה היא מה המדינות הכלכלית. אם ביידן היה ממשיך לשלוט בסנאט ובבית הנבחרים, הוא היה מעביר חקיקות שמבקשות להעלות מיסים לעשירים, להעלות מיסים לחברות העשירות, לחברות הנפט, לחברות האנרגיה, להמיס רגולציה ולתת עוד שירותים לאזרח, מדייקר, דרך סיוע לתעשייה, סיוע ליציאה לעבודה וכאלה. קשה מאוד לראות בתוצאות שמסתמנות, בטח בבית הנבחרים, את הנשיא עושה את זה. והמשמעות היא שהממשל נכנס לשיתוק כלכלי. אני חושב שהדמוקרטים לא יצליחו לממש מדיניות קנציאנית של פרו-סיוע לתוך התעשיות והעלאות מיסים מעשירים מצד אחד. הרפובליקנים מצדם, בכוחות שמסתמנים לנו לפי התוכנית, גם הם לא יצליחו. הם לא יצליחו להביא מדיניות של הפחתות מיסים, של הפחתות רגולציה. גם להם אין את הראש, את הרוב הנדרש, בטח לא בסנאט בשלב הזה, ולכן זה נראה כאילו ארצות הברית, למרות המצוקה הכלכלית שמתחילה להיכנס אליה, למרות הדאון פוינט, למרות שמתחילה לרדת יותר, תתקשה לגבש מדיניות שתחלט אותה נכן.
תגיד, בהנחה נגיד שהוא לוקח את הסנאט, סנאט זה מדיניות חוץ, עד כמה שאני מבינה, ומה הוא יכול לעשות עם זה? כלומר...
את מדיניות החוץ, היא האמת נתונה בעיקר בידיו של הנשיא. לנשיא קל מאוד לעבוד במדיניות חוץ, הוא לא צריך אפילו את הסנאט, לכן כשיש שיתוק בוושינגטון, ובתים מחולקים, כמו שאנחנו רואים, בין בית תחתון לעליון, בין שתי המפלגות, יודעת מה קורה בדרך כלל הנשיאים? מרוב יאוש, הם פשוט פונים לעשייה בינלאומית, שם הכי קל להם, באמנות הבינלאומיות, בגיאופוליטיקה הבינלאומית, משום ששם הם יכולים לתבור הישגים, בניגוד לביצה הוושינגטונית שמטביעה אותם ב...
אבל כדי להעביר חוקים הוא יכול לעשות איזה דרך הסנאט על גב הבית התחתון נגיד, על בית הנבחרים?
לא, ודאי שלא. חוקים גדולים, כלכליים, זה חוק לשני הבתים, ולכן רפורמות, כמו שהנשיא רוצה, של העלאת מס לאחוזון העליון, והעלאות מס לחברות גדולות ועשירות, או חברות טק, תתקלנה בקשיים ובעצם יהיו בלתי עבירות. מה שהוא כן יכול, וזה שמעתי את טל גם אומרת, וזה חשוב ביותר, זה מינויים. הסנאט כן יאפשר לו לקדם את המינויים, ואלה דברים משמעותיים ביותר. תראי, סך הכל הזירה שקורית בארצות הברית היא לא רק העניין הכלכלי עם הנשיא, זה גם סך הכל הבחירה למושלים, ויש הרבה בחירות לטובעים, וסך הכל אנחנו רואים שהתמונה לא גל אדום, וגם טל אמרה את זה. זה נכון, לא נכון. שארצות הברית נצבעת בגל אדום, למרות בדיוק. המצב הכלכלי המורכב. כנראה האפקט של חקיקות ההפלה שהצליחו להוציא אנשים לבחירות האמצע. בבחירות האמצע מצביעים פחות אנשים מבחירות לנשיאות. פחות מ-50% יוצאים, כנראה שבגלל החקיקות והמתח סביב ההתמודדות הצפויה של טראמפ, מצליחה להוציא כמות גדולה של אנשים, למרות שלבחירות אמצע בלבד.
תגיד, יש סכנה למשק משותק במצב כזה, נגיד, שהנשיא לא יכול לפעול הרבה?
יש סכנה לוושינגטון משותקת, אבל ברגע נעמיד דברים בפרופורציה. הכלכלה האמריקאית פורחת ומשגשגת עשורים רבים, לא בזכות הממשל, אלא בזכות היוזמה העצמית, עמק הסיליקון, חברות הטק, הן פורחות ועולות בזכות עצמן.
למרות שכרגע היה נקודתית, הם לא במצב מי יודע כמה, אבל...
כרגע, בדיוק, אנחנו מגיעים למשלב משברי, שהרבה פעמים ההתערבות של הממשל נדרשת פה. אבל יש לא מעט כלכלנים שאומרים, גם בשעת משבר מהסוג הזה, ההתערבות הממשלתית, זה הרי הגישה הכי של אסכולת וושינגטון, ההתערבות הממשלתית רק תזיק, ולכן לפעמים do nothing זה דווקא הדבר המוצלח, וזה עשוי לקרות. ארצות הברית כבר עברה משברים כלכליים, ויצאה מהם מחוזקת, לאו דווקא בזכות וושינגטון, אלא בזכות הכלכלה העולמית. והכל מתחבר ענת, וזה גם לפתח שלנו, בסוף זה מתחבר לסין. העוצמה הכלכלית של ארצות הברית היא השתקפות של מה שקורה בסין, והיא תושפע מההתפתחות בסין, שלא נטולת בעיות, גורה עדיין בקורונה, נמצאת במשבר כלכלי בפני עצמה.
נכון.
כל המשברים האלה ענת משפיעים גם עלינו פה, על מחירי האנרגיה אצלנו, על האינפלציה אצלנו, וזה נראה כמו חורף דרמטי ומורכב שעומד בפנינו.
לגמרי. נירן ניצן, תודה.
אני מודה מאוד לך.
להתראות. פרסומות. אנחנו בפני עונת השפעת, ועכשיו מדברים גם על שפעת וקורונה ביחד, השילוב של שניהם, וזה זמן טוב לשוחח עם הפרופסור סלמן זרקא, מנהל בית החולים זיו בצפת, ופרויקטור הקורונה, עדיין, למי שזוכר, יש עדיין דבר כזה. פרופסור זרקא, שלום.
שלום ענת.
מומחי בריאות, מומחי משרד הבריאות מזהירים, שפעת ילדים דווקא, שפעת קשה בילדים בחורף הזה. למה דווקא בילדים?
מדי שנה אנחנו מכירים את זה שהשפעת מגיעה, ומידת המדבקות שלה בקרב ילדים שנמצאים במסגרות, ואני אומר את זה כרגע מהכובע של הקורונה, ואנחנו שמחים ומולכים לבית הספר, יכולת ההדבקה בין הילדים היא יכולת מאוד גבוהה, ומדי, הייתי אומר, שנה יש נגיפים או וריאנטים של השפעת, להבדיל מהקורונה, שמידת המדבקות שלהם ומידת הפגיעה שלהם בקרב ילדים היא יותר גבוהה.
יותר קשה מאשר בשנים קודמות?
אנחנו חוששים, כי אנחנו מסתכלים על נתונים באוסטרליה ובניו זילנד, איפה שכרגע יוצאים מהחורף, ובהחלט זה מטריד אותנו. אירופה עדיין לא הגיעה השפעת, אמנם היה גלי קורונה עכשיו, אז שוב, החורף שכולנו מרגישים איתו, אותו מביא לנו בהחלט סיכונים, גם שפעת, גם קורונה, גם וירוסים נוספים שגם שכיחים אצל ילדים, RSV, ולכן המוכנות שלנו לחורף בהחלט מחייבת הערכות ובטח חיסונים.
תגיד, פרופסור זרקא, החיסון שאנחנו, שמציעים לנו לשפעת, זה חיסון שמחסה את כל הווירוסים האלה שאתה מדבר עליהם? האם גם ילדים צריכים להתחסן, או יכולים להתחסן בזריקה, בחיסון, או אולי באיזשהם טיפות?
אז חיסוני השפעת, ושוב, אני מדבר רק כרגע על נגיף האינפלואנזה, נגיף השפעת, הוא שונה מנגיף ה-RSV, שאין לגביו חיסון, והוא לא נמצא בתוך חיסוני השפעת. מדי שנה, בעיקר בעונת החורף, יש יותר התפרצות בגלל תנאי מזג האוויר, בגלל המוגנות שלנו, של נגיפי השפעת. בדרך כלל אנחנו מדברים על מאות נגיפי שפעת שמוכרים בעולם. אבל בדרך כלל נעשה איזשהו מחקר לגבי איזה שלושה זנים הולכים להיות דומיננטים בעונת השפעת, ושוב אנחנו לומדים מאוסטרליה ובניו זילנד, ובהתאם מכינים תרכיב חיסונים שמכילים אותם שלושה זנים שכנראה יהוו קרוב ל-85-90% מהתחלואה.
כלומר, נכון. החיסון הזה שניתן לנו, למי שלקח ולמי שחשוב שיקח, זה חיסון שמחסה פחות או יותר, נגיד 80% מהנגיפים.
בהחלט. אין כאן, החיסון הוא לא מחסה 100%, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על חיסון שהמהות העיקרית שלו היא למנוע, להגן עלינו ממחלה קשה, ממחלה אשפוזית.
תגיד, מה קורה אצלך בבית החולים זיו? יש ילדים מאושפזים, יש כבר שפעות גם במבוגרים?
בכלל, בכל הארץ. אחד, חשוב לציין שאותו נגיף שהחיסון הוכן עבורו, זה הנגיף שכרגע קיים בארץ, ה-H1N1, כך שהחיסון בהחלט בא להגן על זה. יש שנים שמופיע נגיף אחר שלא כלול בחיסון, זה לא המצב השנה.
אוקיי.
ולכן החיסון מגן.
יפה.
כרגע פעילות השפעת בישראל, אם לפני שבועיים היינו בסדר גודל של 10 חולים קשה שמאושפזים בכל בתי החולים בארץ, אז השבוע אני יכול להגיד שהמספר הוא 20. אני לא רוצה להגיד על ההכפלה, כי אנחנו עדיין במספרים קטנים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש שפעילות השפעת מתחילה לעלות במדינת ישראל.
הבנתי. אם אתה מזכיר לי כבר את המושג אקספוננציאלי, אז בוא נשאל מה שלום הקורונה.
קורונה, לשמחתי, אני אומר את זה באמת בהרבה גאווה, אנחנו עזבנו אותה וחזרנו לחיינו ולדרכנו, וזה בסדר גמור, מצוין. אם כי היא נמצאת כאן כל הזמן. את יודעת, דיברתי על 10 חולים של שפעת, בקורונה מדי יום יש 10 חולים, בין 7 ל-10 חולים, במצב קשה שמתאשפזים בבתי החולים בארץ בגלל קורונה. כך שהקורונה לא עזבה אותנו אף פעם, למדנו לחיות איתה, אנחנו יודעים היום להיות יותר מוכוונים לאוכלוסיית הסיכון, כך שהקורונה אחד עדיין קיימת היום, ושתיים, שוב, ממה שאנחנו לומדים מאוסטרליה וניו זילנד, מאירופה, בריטניה, גרמניה, אוסטריה, כולם חוו גל תחלואה גבוה כרגע של קורונה, ואנחנו חוששים כרגע, בהסתכלות על החורף שכבר כאן, שיהיה לנו גל גבוה, גם של קורונה וגם של שפעת.
וגם של זה, ואפשר גם לקבל את החיסונים.
ולכן בהחלט נקרא לכל הציבור שנמצא בסיכון, קחו את החיסון, אל תחכו. אחד, יש קורונה כל הזמן, ולכן אתם יכולים לדבק. שתיים, לפני שיגיע הגל, אנחנו צריכים להטעין את מערכת החיסון שלנו מחדש. כל מי שהתחסן לפני 3 חודשים או חלה לפני 3 חודשים, כמות הנוגדנים שלו וכמות ההגנה שלו יורדת.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה אתה מצפה מהממשלה החדשה לכשתקום, וככל הנראה תקום מהר, בעניין תקציבים למשרד הבריאות?
אני חושב שצריך מיליארדים למערכת הבריאות, ולהיות ריאלי, אני לא מצפה שהממשלה שתקום מיד תיתן את המיליארדים, אבל הגיע הזמן להסתכל על מערכת הבריאות, על הצרכים שלה, על מיטות האשפוז, על הצוותים המצוינים שעושים עבודה גדולה, ולתת, תשאלה, זה לא נותנת לי כמנהל בית החולים, היא נותנת לאזרחים שירותי בריאות מצוינים, בלי הרבה המתנה,
לגמרי.
ובזמינות יותר גבוהה, ולכולם מגיע.
טוב, שנהיה בריאים. פרופסור סלמן זרקא, מנהל בית החולים זיו בצפת, פרויקטור הקורונה, שמתרחקת מאיתנו, תודה לאל. תודה לך, שנהיה בריאים.
תודה רבה.
שלום, שלום.
שנהיה בריאים ונתחסן.
אמן. טוב, עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי. לראשונה בישראל, הוועדה המחוזית תל אביב מקדמת תוכנית להקמת מגדל, שימו לב, בין 64 קומות, והוא רק להשכרה, וזה עשוי לקרות בגבעתיים. ארז בן אליעזר, מתכנן מחוז תל אביב במנהל התכנון. שלום ארז.
שלום ענת.
שלום, שלום. טוב, מה ההבדל? הרי יש כבר מבנים שבונים אותם להשכרה. מה ההבדל בין הבניין הזה, שהוא כולו להשכרה, לבין בניינים אחרים באזור?
אז כן, קודם כל אני אציין, המיקום של הבניין זה מיקום מאוד ייחודי על הגבול של הערים גבעתיים, רמת גן ותל אביב, בין הבורסה למסוף 2000. ועתידו להיות משורת גם בהווה גם בעתיד בתחבורה ציבורית ענפה, ולכן זיהינו את המקום הזה כמקום חשוב. לשאלתך בנושא ההשכרה,
כלומר שרק נשים דברים על דיוקם, המקום כן. קיים, יש כבר שטח ו...
אכן, יש כבר שטח, המקום קיים, וחברת עידר זה היזם המבצע שמתקדם בהקמת חלק א' של הפרויקט, זה מגדל תעסוקה עם מרכז כנסים ומרכז ספורט, וחלק ב' של הפרויקט המוצע זה המגדל למגורים להשכרה.
אוקיי, okay. עכשיו באמת מה השוני? כלומר, זה יעמוד שם רק להשכרה, 64 קומות, וגם נגיד אפשר יהיה לזכור את הדירות שם לכל החיים, מי יהיו הבעלים, האם יהיה אפשר לרכוש דירות להשקעה שם ולהזכיר אותם לאנשים אחרים?
מה שאנחנו מזהים בעולם התכנון, שהשוק הישראלי חסר בו מוצרים משלימים למבנים להשכרה, לצמיתות, מה שאנחנו רואים שקורה באנגליה, בארצות הברית, שמוקם בניין שהוא לא מנוהל בוועד בית רגיל, והוא לא מתוחזק בתצורה רגילה, אלא חברה מקימה מודל חדש בשוק של מבנים להשכרה. עכשיו, כל סוגיית התפעול, מי יגור שם, העלויות, שכר דירה וכדומה, אנחנו כמובן לא נכנסים לזה להוראה תכנונית. אנחנו כן מוודאים שהמודל הזה מאפשר את השימושים המשותפים הנדרשים למי שיגור שם, חללים משותפים, יכול להיות שבעתיד יהיה חדרי כביסה או חדרי מכונות או סלון משותף בתצורה כזאת או אחרת, כדי שהמשתמשים כאלו יוכלו ליהנות מהקהילתיות, נקרא לזה, במגדל רב קומות.
עכשיו, מי יהיו הבעלים? כלומר, נגיד, אני רוצה לקנות שם דירה להשקעה, אני יכולה?
כל סוגיית הבעלויות אנחנו עדיין בשיח מול משרד המשפטים כדי לראות איך להגן אותה, אבל ברמה בסיסית התוכנית הולכת לחייב להשאיר את הבניין בבעלות אחודה לתקופה מסוימת, ואחר כך לראות אם הם מחלקים את זה או לא.
בעלות אחודה זה אומר הפרויקטור נגיד, הקבלן נכון, יזם.
נכון מאוד, נכון.
אוקיי, עכשיו מדובר ב-500 יחידות דיור, מה סדר הגודל של הדירות?
לא, התמהיל שלהם הוא תמהיל שפונה לדירות קטנות עד בינוניות, כלומר מדירות סטודיו, הדירות שלושה חדרים, כל השיח של התמהיל כמובן רלוונטי מאוד למיקום הפריים לוקיישן שהוא נמצא כפי שהזכרתי, וגם לדרישות של עיריית גבעתיים שכמובן התוכנית בשטחה, שמרגישה את הצורך הזה לדירות קטנות לצעירים וזוגות, משפחות קטנות שרוצות להתמקם בנקודות הפריים לוקיישן האלה.
כשאתה מדבר על דירות קטנות, אז זה באמת, או אם זה צעירים זה לטווח קצר יותר, אז אולי דווקא למבוגרים שכבר...
בהחלט, בהחלט, מסכים, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. כמובן, הדירות הן בצורה שלהן קטנות. שוב, תוכנית, תהליך תכנון לא מכתיב מה גודל משפחה, אבל אני מניח שזה אינטה או לזוגות צעירים ויחידנים, או ליותר...
והיה ואתה סוחר שם דירה זה לכל החיים, אם אתה לא צריך צרכים אחרים?
זה כבר התקשרות מול הבונה של המבנה. אני מניח שיהיו שם חוזה ארוכי טווח, כי זה יותר נוח לעשות דבר כזה, בטח שאתה צריך לנהל קומפלקס כל כך גדול.
על מחירים אתה גם לא יודע לדבר איתי עכשיו.
אכן, אני לא יודע.
אוקיי, טוב. בכל מקרה, זה רעיון, ושיהיו כמה שיותר כאלה. ארז בן אליעזר, מתכנן מחוז תל אביב במנהל התכנון. תודה רבה.
תודה רבה, ליקות.
תודה רבה. פרסומות ועוד מעט בורסה. שלום אלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן.
שלום רב.
שלום, שלום. קודם כל, איך הבורסה בארצות הברית מקבלת את...
הבורסה כן.
אתה יודע את מה? את זה שזה לא דרמה כזאת היסטרית.
זה שלא יודעים כלום.
כן, לא, בדיוק. לא קרה כלום. עוד אין ברווזים. בדיוק.
אין אף ברווז, ואף אחד לא יודע כלום. אז הבורסה לא יודעת. התחילה בירידות והורה לה להיות, ועכשיו שוב ירידות ושוב עליות. זה גם לא כזה ברור שאם צד אחד ניצח או הפסיד או חצי טקו או טקו זה משנה משהו, אבל את יודעת, אנחנו אוהבים לייחס לגורמים חיצוניים משמעויות מעבר לפרופורציות.
מיסטיות, כן כן.
מיסטיות, כאילו אם אלה ינצחו אלה זה, בסוף זה לא קובע כלום.
נכון.
המיסטיקה כרגע מאוד מבולבלת.
הבנתי, בסדר גמור. אוקיי, כולנו מבולבלים. מה קורה אצלנו?
אז אצלנו ירידות של בערך כחצי אחוז, באירופה גם ירידות של חצי אחוז, וכמו תמיד אנחנו כולנו מתרגשים לקראת מחר, מחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, האם האינפלציה גואה או האם האינפלציה נרגעת. זה הולך להיות כמו תמיד בימים אלה או מאוד מאוד משמח או מאוד מאוד מעציב, כאילו שהמציאות לא תמיד באמצע, אבל נכון. זה מה שקורה.
בוא נדבר על הנפקת דלק בלונדון.
כן, כל הכבוד, יצחק תשובה עמד והקבוצה עמדו בתקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מאתגרת, עם המון לחצים, לפרק את החברה מכותרות של סדרי חוב, שכמובן לא היו בסוף, ואני מזכיר לכולם שמחירי הדלק אז נעו סביב אפס לחבית, וזה כאלה פגע בעסק, והיום אנחנו בדיוק בצד השני של המטבע, שאנחנו בתקופה שבה... הנפט הוא, אתה יודעת, סביב $100,
נכון,
מלמעלה ומלמטה.
כן, בוא נדבר...
זה זמן טוב להנפיק.
בדיוק. כן. אז בוא נדבר על דד לסיום, על מצבו של הדולר, גם אצלנו, גם בארצות הברית. מתחזק, נחלש?
היום מתחזק. היום מתחזק, זה נורא תלוי מה יקרה מחר. זאת אומרת, הדולר, בסופו של דבר, הריבית בארצות הברית היא יותר גבוהה מהריבית בישראל, ולכן בסך הכל הדולר הוא אטרקטיבי כרגע לכל המשקיעים. אבל עוד פעם, נורא תלוי מה יקרה מחר באינפלציה, במדד, בציפיות. בסך הכל הדולר מאוד התחזק בשנה האחרונה, אני מעריך שזה ימשיך להתחזק, אבל עוד פעם זה נורא תלוי באינפלציה ובהחלטות הריבית.
עוד העלאות ריבית בארצות הברית?
כן, יהיו עוד עלות ריבית, אנחנו לא יודעים כמה, אבל יהיו עוד עלות ריבית, אנחנו מעריכים שיהיו יותר מתונות, לפחות עוד שתי עלות ריבית של 0.25 עד 0.5, כן.
אוקיי, אלדד תמיר.
ואז נתחיל לדבר, מתי יורידו את הריבית.
נכון.
לא יהיה לנו משמע.
מה שעולה בסוף גם יורד, ככה זה. אלדד תמיר, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום, אנחנו סיימנו.